שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
שלום חברים. אני עומר, ואני יצא לי להתעסק ב... דאטה ומידע ומשין לרנינג בכמה צורות שונות לאורך די הרבה שנים, ובעיקר הסיבה שההרצאה הזאת קיימת שאנחנו מדברים היום היא דווקא מסיבה מאוד משמחת, על אף השם מיסטייקס ובייסס וכל מיני דברים רעים אחרים, היא דווקא כי יש טרנד חיובי שתופס יותר ויותר תאוצה בשנים האחרונות, שאנשים דווקא רוצים להתייחס לדאטה אמיתי, למידע אמיתי בקבלת החלטות, לא רק בחברות בנקודות הספציפיות שבהם עושים נניח משין לרנינג או איזושהי סטטיסטיקה, אלא גם בהחלטות באופן כללי. החלטות שחברה עושה, החלטות אסטרטגיות, החלטות בחיים האישיים, לאלה שמיתנו שככה ממש יותר הרדקור. והבעיה היא שברגע שנכנסים גם אנשים שלאו דווקא מכירים או מבינים או יש להם אותם אינטואיציה, אז גם אפשר ליפול ולעשות לא מעט טעויות. ואותן הטעויות חלקן, חלקכם אמורים להכיר, לשמוע בעבר, ראיתם, יודעים להתמודד, חלק מהם הרבה יותר טריקיות, חלק מהם דורשות הבנה של ניואנסים, חלק גם קשה לזהות אותם לפעמים בנקודות מאוד ספציפיות, ואולי הסיכון המעניין האמיתי הוא, שכשאני לא עובד עם דאטה, כשאני עובד רק עם האינטואיציה מתוך הראש של עצמי, אז אני עכשיו חושב איך אני אגביר את המחירות בעסק שלי, ואני רץ על האינטואיציה ומה שנדמה לי, ואז אני מסתכל איך היו המחירות בסוף החודש, ואם הם לא עלו, אז אני אולי מבין שהאינטואיציה שלי לא טובה ואני משנה כיוון. אבל אם אני תופס שאני עובד לפי הדאטה ולפי הנתונים, ויש לי מדידות מורכבות ומעניינות, אבל בעצם אני מודד לא נכון, או אני מסתכל על הדאטה בצורה מוטה, או אני, הצורה שבה אני בכלל קורא כמה מחירות וכמה עלייה עשיתי היא לא נכונה, אז אני יכול ללכת deeper and deeper down the rabbit hole ולא לצאת משם לעולם, כי הצורה שבה אני בודק את עצמי היא מוטה גם היא. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות הרצאה מאוד, בוא נגיד, כללית יחסית. אנחנו יכולים לעבור על 4 דוגמאות שונות לטעויות שאפשר לעשות, לדבר על מקרים שבהם קוראים במציאות, לדבר על קצת מה אפשר לעשות כדי להימנע מהם. אנחנו הולכים לתת דוגמאות ספציפיות מתחומים שונים, עסקים שונים, מקרים שונים שאתם מכירים בחיים, כדי שתוכלו להבין, לראות, להרגיש, אולי לראות מתי אתם יכולים לפגוש דברים כאלה בעבודה אצלכם, אבל חשוב לי לומר שני דברים לפני שאנחנו מתחילים. האחד הוא, באופן לא מפתיע, אתם הרבה אנשים, הרבה מקומות שונים, לא לכל אחד כל דוגמה הולכת לפגוע, ואפילו רוב הדוגמאות לא הולכות לקלוע לכל בן אדם ובן אדם פה. יש פה עבודה שאתם צריכים לעשות ברקע, שהיא להגיד, אוקיי, אנחנו מבינים את סוג הטעות, את סוג ההטייה הזאת, אני רואה את הדוגמאות שיש, ולחפש בעצמכם איפה זה נובע ומופיע בעבודה שלכם, בעיסוק שלכם, כי אני לא יכול להגיע לכולם. הדבר השני הוא, אני לא חושב לכם ספוילר, אני הולך להגיד לכם אחת מהשלוש מסקנות בסוף ההרצאה, כי אני חושב שהיא מאוד רלוונטית לחשוב עליה במהלך ההרצאה הזה, קיבלתם מקדמה אחד משלוש על ההתחלה. המסקנה, ואני הולך לבקש מכם מאוד חזק, לא לצאת מההרצאה הזאת עם האמירה, אוקיי, יש לנו רשימה של טעויות, וכל עוד לא נעשה את הטעויות האלה, אז הכל יהיה בסדר, אלא המסקנה צריכה להיות, הראו לי כמה טעויות פה, חלק מהן אולי לא הייתי שם לב להם במציאות, יש עוד, אני יכול לספר לכם, עשרות טעויות, הטעיות שונות ודומות, זה אומר שאם אני עושה דברים חשובים, כדאי או שאני אבין משהו, או להביא מישהו שמבין משהו, ובמקרה הזה אין הרבה תחליף לניסיון. גם אנחנו בישראל מאוד אוהבים את התפיסה של המבריקות, הבן אדם הצעיר שנורא חכם ויודע להסתדר עם הכל, זה סוג הדברים שבאמת צריך את הניסיון ולראות אותם בעיניים, אחרת מאוד קשה לדעת מה לעשות. נתחיל בבסיס. לפני שנגיע לארבע הדוגמאות הספציפיות שסביבם רוב ההרצאה תהיה, בואו נדבר על כמה דברים שרובכם, אם יצא לכם להתעסק אפילו קצת בדאטה או בניסויים, או אפילו בלקרוא טיפ-טיפה ספרות מדעית, אמורים להכיר לפחות ברמה הבסיסית. שלושה הדברים המאוד מאוד בסיסיים האלה שבלעדיהם קצת קשה פשוט לדבר על הדברים בהמשך. דבר ראשון, טעות הכי הכי קלה, הראשונה שחושבים עליה כשמדברים על עיסוק בדאטה. אין מספיק דאטה. נכון? סאמפל סייז מספיק גדול, מספיק ניסויים, מספיק מידע כדי להגיד משהו אינטליגנטי. כשאין לי מספיק דאטה, אז זה לא שהדאטה הוא לא שווה הרבה, אלא שהוא אפילו יכול להיות מטעה. הדוגמה שאני מאוד אוהב, אחת לכמה חודשים רואים בחדשות, ככה כתבה של 5 דקות בסוף כדי לגרום לכולם להרגיש טוב, הנה האישה הכי מבוגרת במדינת ישראל, נכון? תמיד אחת לכמה זמן יש את זה. וזה אמור להיות כתבה משמחת, כי כולנו מתעלמים לחלוטין על איך זה שמישהי הפכה להיות כרגע האישה המבוגרת ביותר במדינת ישראל. ועושים איתה ככה 5 דקות של שאלות וזה, ובסוף תמיד אותה השאלה, השאלה האחרונה היא אותה שאלה בכל אחת ואחת מהכתבות האלה, ושאלה האחרונה היא תמיד, מה הסוד לחיים ארוכים? איך הגעת לגיל 116? ואז הכי יפה, יש לנו סמפל סייז של 1. ואז פעם אנחנו קבל תשובה שהיא אולי לא תעזור לכם ספציפית, אבל היא די הגיונית, כן, אכלתי תפוז כל יום מאז גיל ההתבגרות, לא בטוח שזה מספיק, אבל כנראה טוב, ופעם בה אנחנו נקבל, התגרשתי משבעה בעלים ועישנתי קרטון סיגריות כל יום. וזה באמת הולך לקרות אחת לה, כי השונות והרנדום של בן אדם אחד הולך לנצח את הניסוי שלנו. אז צריך שלנו מספיק מידע. 1. 2. טעות נוספת בסיסית שאתם אמורים להכיר בתקווה, אנחנו שואלים יותר מדי שאלות או עושים יותר מדי ניסויים, אוקיי? אני מניח שלפחות, 50% כבר קראו קומיקס של XKCD, שבו יש, בואו נבדוק של ג'לי בינס לסוכריות, האם יש להם קשר לסרטן או לא. מסגרת ראשונה, בדקנו האם לסוכריות כחולות יש קשר לסרטן, התשובה היא לא, בסוגריים סיכוי לטעות 5%. מסגרת שנייה, בדקנו סוכריות אדומות, לא גורמות לסרטן, סיכוי לטעות 5%. שלישית, סוכריות צהובות, 20 מסגרות, איפשהו מסגרת באמצע, סוכריות ירוקות, כן גורמות לסרטן, סיכוי לטעות 5%. אנחנו עושים בראש חשבון מהר, כי אנחנו קוראים XKCD ואנחנו חושבים שאנחנו די חכמים, ואומרים, רגע, 5% זה ב-1 ל-20, יש פה 20 מסגרות, כנראה שזאת הטעות, והמסגרת האחרונה היא הכותרת בעיתון, סוכריות ירוקות גורמות לסרטן, סיכוי לטעות 5%, כן? היופי הוא שכשאנחנו רואים את זה ככה, אז נורא נורא קל לראות את זה בעיניים, אנחנו רואים אחד מול השני, אבל במקרים הטריקים, זה לא מול העיניים שלנו כל הניסויים שאנחנו עושים, בין אם זה כי בכותרת בעיתון לא היה כתוב, ובין אם זה כי אנחנו עושים את זה בעצמנו ולא תמיד מבינים עד הסוף מה אנחנו עושים. דמיינו ארגון גדול שרוצה להבין איזה עובדים עושים עבודה טובה ואיזה עובדים לא, ומה משנה. רוצה להבין האם יש קשר בין הציונים במבחני קבלה שהוא עשה, או גיל, או מקצוע, או איפה הם יושבים, או מי המנהל שלהם, לראות מה עוזר לעובדים לעבוד טוב יותר, והם לוקחים ומביאים מישהו שיעשה להם ניתוח סטטיסטי, והבן אדם הזה לוקח המון 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 פרמטרים על כל עובד ועובד ועובד, ומכניס אותם לאלגוריתם משין לרנינג שהוא קרא בגוגל שעובד ממש טוב, לא כל כך משנה איזה, ומוצא איזשהו קשר בין 5 משתנים, קשר אסוציאטיבי, רגרסיה אל כמה בסופו של דבר ה-employee evaluation של הבן אדם הזה קרה, והיופי הוא שכשאנחנו מריצים אלגוריתם משין לרנינג שקראנו עליו בגוגל והוא ממש ממש טוב, אין לנו מושג, אם אנחנו לא יודעים איך הוא עובד, כמה שאלות הוא שואל בפנים, כמה נוסחאות שונות הוא כביכול, לא באמת, אבל מנסה ומוצא את הטובה ביניהם, ועכשיו צריך לעשות ניתוח של האם הקשר הזה הוא באמת מספיק טוב או לא. עכשיו, כל מי שעשה עבודה בסיסית במשין לרנינג יודע גם להכיר ולנתח, ואתם עובדים בכלים המאוד בסיסיים, גם אמורים לעשות את זה עבורכם, אבל כאמור, באזורים קצת יותר מורכבים, כשעושים דברים קצת לא סטנדרטיים, זה כבר נעשה לא טריוויאלי וקשה. טעות שנייה מבין הטעות הבסיסיות. טעות שלישית מבין הטעות הבסיסיות. לא לשאול את השאלה הנכונה. וכשאני מדבר על לא לשאול את השאלה הנכונה, הדוגמה שאני הכי אוהב זה הסטטיסטיקות שיספרו לכם כשינסו לשכנע אתכם לצלול עם קרישים. אוקיי? לא יודע לכם מכם יצא, אבל כשאתם באים לצלול עם קרישים ואתם מפחדים, אז ייתנו לכם סטטיסטיקות מאוד מעניינות ומאוד לא רלוונטיות. לדוגמה, הידעתם, נתון למיטב הבנתי אמיתי, יותר אנשים מתים כל שנה, כי נופלת עליהם מכונת שתייה, כן, ונדינג משין, מאשר מתקיפת קריש. מעניין. גם כאשר הנתון הזה נכון, המסקנה האינטואיטיבית והיא המסקנה המטעה פה היא, כנראה שקרישים הם עד כדי כך לא מסוכנים, שהם פחות מסוכנים ממכונות שתייה. למה זה לא נכון? אז זה מאוד ברור ברגע שחושבים על זה קצת. המון אנשים עושים אינטראקציה עם המון המון מכונות שתייה כל יום. יש להם מכונות שתייה הרבה יותר הזדמנויות להרוג אתכם מאשר לקרישים. ולכן הסטטיסטיקה הזאת מטעה. אותו הדבר דרך אגב יגידו לכם כשאתם באים לצלול עם קרישים, כמעט כל האנשים שמתים כי קריש תקף אותם, מתים ליד החוף ולא במים עמוקים איפה שצוללים, ולכן כנראה שאם אתם גם כך הולכים לשחות אז לצלול עם קרישים זה לא בעיה, כאמור בדיוק אותו הדבר, נכון? הרי רוב האנשים נמצאים ליד החוף, מעט נמצאים בים. דרך אגב זה לא רק קורה בקרישים, כן? אני בטוח שכולכם שמעתם, כל פעם המספר משתנה, אבל איזשהו מספר, X אחוזים לרוב גבוה מהתאונות דרכים קורות כשאתם נוסעים כבר ליד הבית, בתחילת או סוף הדרך שלכם. תעשו את החשבון כל פעם, רגע, כמה אחוז מהנסיעות שלכם, נניח יותר קצרות מ-5 מייל, עכשיו בואו נתחיל לדבר על סטטיסטיקה. אני לא יודע האם באמת יש נטייה לעשות יותר כאילו יותר תאונות דרכים ליד הבית, כן? אבל ברור שהסטטיסטיקה הזאת היא לא הסטטיסטיקה הנכונה שאותה אנחנו רוצים למדוד. עד כאן בייסיקס. בואו נתחיל לדבר יותר לעומק על הדבר הראשון. בשנות ה-20 בארצות הברית יש מפעל שנקרא Hawthorne Works, והם עושים ניסויים כדי לנסות לשפר את היעילות של העובדים שלהם. ממש מפעל, אנשים עובדים ועושים כל מיני ניסויים. היו שם סדרות ארוכות של הרבה ניסויים שונים, אבל המוכרים ביותר זה הניסויים על התאורה. אמרו, בואו נראה האם לשנות את האור משפר את היעילות של העובדים, את הפרודוקטיביות. מגבירים את האור קצת, מודדים, והפרודוקטיביות עולה. מגניב, שיפרנו, איזה יופי. בואו נעשה שוב. מגבירים את האור, מודדים, פרודוקטיביות עולה. איזה יופי. מגבירים שוב, מודדים, פרודוקטיביות עולה. באיזשהו שלב, כבר אור כאילו מסנבר ברמה שאתם עושים, כאילו, די, זה לא הגיוני. כאילו, קשה לאנשים לראות, הם כאילו צריכים לעשות ככה עם העיניים, כאילו זה ממש בעייתי. אז בואו נעשה דבר מעניין. בואו נחזיר את האור לרמה המקורית. מחזירים את האור, מודדים, פרודוקטיביות עולה. רגע. מה קרה פה? אז קרו פה שני דברים. הדבר הראשון שקרה זה מה שקרה אפקט הות'ורן, על שם, ניתן איזה 40 שנה אחר כך, אבל על שם המפעל הזה, שאומר את הדבר הבא. כשאני מודד משהו, ובן אדם יודע שאני מסתכל ומודד אותו, אז הוא משתנה. בפרט, במקרים האלה, הוא עובד יותר, או עובד יותר קשה, או שם לב יותר למה הוא עושה. וזה קורה בהמון המון מקרים. זה קורה כשאתם מורידים איזה אפליקציית פרודקטיביטי כזאת, חדשה לפלאפון, עם רשימות וזמנים וכו' וכו' וכו', ובשבועיים הראשונים אתם שמים לב, רגע, נכון, אני משתמש, אני לא משתמש, כמה אני עובד, והפרודקטיביות שלכם האישית מאוד מאוד עולה, ואחרי שבועיים נמאס, וכבר הפסקתם למדוד, ואתם כבר מניחים שזה עובד, וחזרנו לבייסליין. וזה קורה כשאתם, אם אתם ראשי צוותים ומנהלים אנשים, אז בטוח אתם כבר שמים לב ש... הדברים שעליהם אתם מדברים עם העובדים שלכם, הדברים שעליהם אתם שמים לב, פתאום מתקדמים מהר יותר איכשהו. וזה גם, אולי, אם אתם מנהלים מעצבנים ומציקים, ואז בן אדם רוצה לעשות את זה כדי שתרדו לו מהגב, וזה גם אולי כי פשוט אנשים מבינים שאכפת ממה שהם עושים, וזה אולי גם מסקנה מעניינת על ניהול, שאם אנשים יודעים שאכפת ממה שהם עושים, אז הם עושים את זה יותר טוב, שזה גם פסיכולוגיה סבירה ולא רק ניתוח של דאטה. הדבר השני שקורה, לא פה, אבל במקרה של הניסוי של הות'ורן, זה מה שקרה novelty effect. אנשים מגיבים לשינוי. מה זאת אומרת מגיבים לשינוי? אז המקום הנפוץ ביותר שזה קורה, זה כשאנשים עושים A-B testing, לרוב לאתרים או לתוכנות שלהם, ושם זה פשוט הטעות הנפוצה ביותר, והטיפשית ביותר, והרבה פעמים גם הכואבת ביותר שאנשים עושים כל הזמן. יש לנו אתר, ואנחנו מודדים משהו, זה לא משנה מה, engagement, קניות, קליקים, לא אכפת לי מה אני מודד, ולמישהו יש רעיון איך אפשר לשפר אותו, נכון? נעשה את הכפתור גדול יותר, נעשה את הכפתור ירוק יותר, נוסיף מלא דמויות מפרוזן בכל העמוד, כן? זה לא משנה. אז אומרים, השערה, להוסיף מלא דמויות מפרוזן, ישפרו את האנגייג'מנט עם האתר שלי. אז נעשה A-B טסט. הגרסה הנוכחית, המשעממת הישנה, נקרא לגרסת A, והגרסה החדשה נקרא לגרסת B. נעלה במשך שבוע, חצי מהיוזרים יראו את זה, חצי מהיוזרים יראו את זה, ונמדוד כמה אחוז מהמשתמשים שלנו הולכים אחרי זה הביתה ומתלבשים כמו דמויות דיסני, נכון? זה כנראה מה שהאתר שלנו רוצה לעשות. מה קורה? חלק, בתקווה לא זניח מהמשתמשים, המשתמשים חוזרים, ומגיעים לאתר שלנו אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אחת לחודש. וברגע שהם רואים משהו שונה באתר, ממה שהם רגילים לראות הרבה זמן, אולי, ממש ברמה המודעת, זה מעניין אותם, היי, מה קורה פה? אולי יש משהו חדש? העניין עולה, האינגייג'מנט עולה, ולא משנה מה מדד אתם הולך לעלות. וגם אם זה באופן לא מודע, המוח שלנו מגיב לשינוי. והם ישימו לב יותר, ושוב, כל מה שנמדוד יעלה. עכשיו, השינוי הזה הוא שינוי זמני, הרי ברור שאם אנשים הגיבו לזה שהם בפעם הראשונה ראו משהו חדש, השינוי הזה הולך לרדת לאורך הזמן. עכשיו, מה מעניין בזה? מעניין בזה שכשאנחנו מודדים, זה יכול להיות מסוכן מאוד, לפעמים אפשר לנצל את זה. אני יכול לעשות שינויים באתר, תקופתיים, יש משהו של ברנד, לא תמיד אני יכול לעשות, כן? אבל... הרבה מהם יחוז שינויים תקופתיים, בטח בלהוסיף תוכן, זה דבר פשוט ידוע שצריך לעשות אותו, כדי לנצל את אותו הנובלטי אפקט ולגרום לזה שיהיה יותר עניין ואינגייג'מנט, וזה שינוי אמיתי. אני יכול לנצל את ההות'ורן אפקט, ולוודא שהאנשים שאני עובד איתם, או האנשים שבאים לאתר, יודעים מה חשוב לי, יודעים מה אני מודד, יודעים מה משמעותי לי כדי שיהיה להם אכפת. כמו לדוגמה בתחילת הרצאה כזאת, להגיד לכם כבר עכשיו, איך אני רוצה תפרשו ותבינו את ההרצאה שלי, אתם תבינו שזה מה שחשוב עבורי, זה מה שאני במרכאות מודד, ועכשיו אתם שמים לב לזה יותר. אמרנו שאפשר לנצל את זה, רק חשוב להגיד, כמעט כמעט תמיד, הדרך הקלה להיפטר מהאפקטים האלה היא פשוט לחכות מספיק זמן. לדעת שהם קיימים, לדעת שהולך להיות דקליין שלהם ולראות לאן הדקליין הזה הולך. בהרבה מקרים אפשר גם ממש מתמטית, כן? להפוך אותו אם יודעים למדוד חלק מהדברים, אבל לא תמיד, לחכות לדקליין זה הדבר הכי קל, הוא פשוט עולה בזמן לפעמים. הערת צד היסטורית מעניינת, לפני שנסיים עם הנושא הזה, על הדאטה מהניסויים של הות'ורן, הסתכלו כמה פעמים לאורך ההיסטוריה, ואיפשהו בשנות ה-90 הגיעו למסקנה די הגיונית, אולי לא הגיונית, אבל די סבירה ונראית בדיעבד נכונה, שככל הנראה הרוב הגדול מאוד של האפקט שהיה שם, הוא לא אפקט הות'ורן, שגרם לעליות הולכות וחוזרות, והוא לא אפקט נובלטי, שגרם לעליות החוזרות, אלא הוא אפקט אחר לחלוטין. הוא האפקט שאומר, נוח להחליף תאורה במפעל במהלך סוף השבוע, כי אז אנשים לא עובדים, ואנשים נוטים לעבוד יותר ביום שני כשהם חוזרים לעבודה והם לא עייפים. אוקיי? ואז רואים כל פעם עלייה ויורדת ועלייה ויורדת ועלייה ויורדת, וכל שאר הדאטה כנראה לא נורא מעניין. יש משפחה שלמה של טעויות בדאטה שאומרות שהאנשים שאותם אני מודד הם לא האנשים שאותם אני רוצה למדוד. הסיפור היפה ביותר שאני מכיר בנושא הוא סיפור שלצערי ממש ניסיתי ולא הצלחתי לאמת לקראת ההרצאה. אני זוכר שקראתי אותו במקום שאני חשבתי שהוא אמין. אם מישהו מכם יודע לאמת ולהביא את המקור לסיפור הזה, אני ממש רוצה לשמוע, תבואו לדבר איתי אחרי זה. זה מספיק מעניין אותי. מגזין נשים, אני חושב שמדובר היה על שנות ה-90, אבל אני לא זוכר, מוציא סקר לקהל הקוראות שלו. תכתבו לנו עד הגיליון הבא, האם אתן מרוצות או לא מרוצות מחיי הנישואין שלכן, ולמה? אם כן, למה? אם לא, למה? בגיליון הבא נפרסם את התוצאות של הסקר. עכשיו, אנחנו נסות נחש כמה היו מרוצות, כמה היו לא מרוצות. בואו נחשוב, יש 50% גירושין, אז אולי זה יהיה באזור ה-50%, אבל אולי בעצם אנשים יכולים להיות מרוצים מהנישואין כמה שנים. עד שהם לא מרוצים, אז אולי זה יהיה יותר מרוצות, אבל בעצם אולי אנשים גם מרוצים אבל לא מתגרשים, אז אולי זה יהיה דווקא יותר לא מרוצות, לא ברור. התוצאה, והיא לא קשורה לכל המחשבות האקראיות שהרצתי בראש כרגע, היא שהלא מרוצות היו בה 90 וגבוה, 96, 97, 98% לא מרוצות מחיי הנישואים. גברים נישואים, לא לדאוג. יש פה טעות בהבנה של הדאטה. והתופעה היא שוב תופעה, במקרה הזה פסיכולוגית, אבל במקרה רחב תופעה כללית של sampling bias, שאומר את הדבר הבא, אם אני, וזה לא קשור לאישה, כן? זה גבר, אישה, כל בן אדם, סך הכל טוב לי בחיים, מרוצה מחיי הנישואין. מה מעניין אותי לשבת עכשיו ולקחת הזמן ולכתוב לעיתון? אני מאוד מרוצה מחיי הנישואין שלי, די נחמד לי. כאילו, מה הדרייב לעשות את הדבר הזה? אבל לעומת זאת, מי שלא מרוצה מחיי הנישואין, ויש הזדמנות לוונטינג, להוציא את זה, לספר למישהו שנניח יקשיב למה שאני כותב, אז אלה אנשים שכותבות, וזה מה שאנחנו מקבלים. והיופי הוא, שוב, שהדבר הזה מופיע בצורות שהן הרבה יותר עדינות וטריקיות. מה סטארט-אפ צעיר עושה כשהוא רק מתחיל את דרכו ורוצה להבין האם המוצר שלו בכלל שווה משהו? אז הוא מוצא אנשים לדבר איתם, נכון? הוא מוצא אנשים לשאול אותם, תגיד, אתה מוכן לשלם על זה? אבל אז רגע, איזה אנשים הסטארט-אפ הולך לדבר איתם? אז זה תלוי בסטארט-אפ, תלוי בסוג האנשים, אבל לצורך העניין, סטארט-אפ שמחפש עסקים להציע להם את המוצר שלו, אם אנחנו מדברים על בסביבות שלנו, כנראה יגיע בעיקר לאתרים ישראלים, נשמע סביר, כנראה יגיע בעיקר לחברות קטנות יחסית, כי לדבר עם וולמרט יותר קשה מאשר לדבר עם החנות של שלמה. כנראה יגיע לאנשים שמתעניינים מראש בטכנולוגיה, ולכן יהיה קל יותר למצוא אותם באותם הכנסים ומקומות שבהם אני מוצא אנשים. אולי ידבר עם האנשים האלה פנים אל פנים, וזה גם יצר איזשהו בייס על סוג האנשים שאני מדבר איתם. ואז רגע, מה קורה לתשובות שאני מקבל? האם התשובות האלה ממש ממש לא מייצגות את אותו השוק שאני ארצה לפנות אליו אחרי זה וללמוד ממנו? מעניין. זה קורה המון כשאנחנו מדברים על בחירות. נכון, אם אני הייתי עכשיו עושה סקר בחירות ומרים טלפונים למלא מלא אנשים במדינה, שואל אותם למי אתם הולכים להצביע, התשובות שהייתי מקבל היו לא קשורות בעליל לתוצאות בחירות האמיתיות. למה? כי כל מי שעושה סקרים באופן מקצועי יודע את זה, שיש אוכלוסיות בפרט מיעוטים, אוכלוסיות מוחלשות, שכמעט כמעט ולא מצביעות. ולכן לכל איש שעושה סקרים שיודע מה הוא עושה, יש מודל ל-likely voters, מודל למי סביר שיצביע. ואנחנו עושים את הסקרים שלנו בהתאם למודל הזה, שלנו ממש מודל מתמטי שנועד למנוע את אותו הבייס, לא במקרה זה non-response, אלא sampling bias. ומה קורה כשפעם המודלים של כולנו טועים, אז גם הסקרים של כולנו טועים. דוגמה המוכרת מההיסטוריה האחרונה, בחירות ארצות הברית 2008, מועמדות של אובמה הביאה המון 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 בוחרים מאוכלוסיות שפשוט לא היו בוחרות קודם, מיעוטים וכו', ולכן פשוט כל הסקרים פיססו בענק, כמעט. כמעט כל הסקרים פיססו בענק. מה עושים בהקשר של sampling bias? אז ישנם מקרים שבהם אני יכול לוודא שאני מודד נכון או כמה שיותר טוב, כן? מודל של likely voter זה דוגמה לזה. לוודא את מי אני שואל, אם אני עושה סקר של אנשים, כן? להרים טלפונים באקראי ולא להגיד, טוב, תענו לי אם אתם מוכנים לענות לי. אתם מבקשים פידבק על המוצר שלכם. לפנות לאנשים ספציפיים ולבקש, כדי להקטין את ה-non-response bias, לא רק מי שמוכן, וגם ככה די נהנה, ולכן נחמד לו, ולכן ישיר פידבק, תקבלו, ומי שהתבאס, כבר בא לא רק לסגור את התוכנה שלכם, לא ישיר פידבק, או אולי מקצין, כן, אולי מי שכועס ישיר פידבק, אבל כך או כך זה יכול להיות bias. במקרים שבהם אנחנו לא יכולים להימנע לחלוטין מה-bias, ואני חושב שהדוגמה של הסטארט-אפ המתחיל שמדבר עם אנשים זה הדוגמה הטובה, הדבר המרכזי ששווה לעשות זה לוודא בשני שלבים. השלב הראשון שאני מבין את הבייס שלי כמה שיותר טוב. זאת אומרת, איזה בייס הזה יש לי? נכון, אז אמרנו, ישראלים, קטנים, מדברים איתי, ראו אותי פנים מול פנים, בתקווה לא חברים של חברים, אבל גם זה דבר שיכול לקרות לפעמים. ולהבין את השאלות שאני שואל. נכון, זאת אומרת, אם אני רוצה להבין האם יש value במוצר שלי, אז העובדה שאני מדבר עם אתרים קטנים, זה עושה לי בייס ענק. אם אני רוצה להבין רק האם הפיץ שלי מובן, האם הם מבינים מה המוצר שלי עושה, אולי זה שעסקים קטנים לא כזה נורא, אולי אפילו לא בטוח לאן הבייס הזה הולך, לכאן או לכאן. להבין מה אני שואל ולהבין איך נראה הבייס, והרבה פעמים, אם אני יודע מה הבייס הספציפי שמטריד אותי, שווה לעשות מאמץ ולהביא, אפילו אם זה מעט דאטה ואנחנו יודעים שזה בעייתי, ואפילו אם זה דאטה שיש לו בייסס אחרים, להביא דאטה שעוקף את הבייס הספציפי שמפריע לי. דיברתי עם המון אתרים ישראלים קטנים, הם כולם מתלהבים מהמוצר שלי. הדבר שהכי מטריד אותי זה שהם ישראלים וקטנים, אז בוא נמצא עכשיו חברה או שתיים ונתאמץ אמריקאיות גדולות כדי לדבר איתם בכל זאת. ויש שם בייסס אחרים, כי אותם השגתי כן דרך חבר של חבר, אבל יש לי קצת דאטה עם הבייס הזה וקצת דאטה עם הבייס הזה, ואם הכל נראה טוב, maybe that's the best I can do. שוב, אני מניח הנחות דמוגרפיות חזקות על הקהל פה. אני מניח שאחוזים לא טריוויאליים מכם יצא להם לראות את סדרת הטלוויזיה The Big Bang Theory. וישנה סצנה לא מאוד מצחיקה, שבה נראה לי זה לנרד, אבל מישהו שואל את שלדון, פיזיקאי, תיאורטי, נחש את מי פגשתי אתמול. שלדון אומר לו, לא יודע, והוא אומר לו, נחש בכל זאת. ושלדון מנחש את הניחוש המצוין, מוחמד צ'אנג. כמובן כי עכשיו אני תוהה אם הצוחקים זה מי שראו או לא ראו את הסדרה, זה מעניין, מעניין לדעת. והסיבה היא מאוד ברורה, מוחמד שם הפרטי הנפוץ ביותר, צ'אנג שם המשפחה הנפוץ ביותר, שלדון באופן מפתיע בתור פיזיקאי תיאורטי לא מבין הסתברות מותנה אפילו ברמה הבסיסית ביותר, אבל בפרט בנוסף הוא לא מבין את הקונספט של distinct population. זאת אומרת שקבוצת האנשים שנוטים להיות להם שם מוחמד באופן די נפוץ וקבוצת האנשים שקוראים להם צ'אנג באופן די נפוץ, יש להם חיתוך, אבל החיתוך הזה הוא בהחלט לא גדול מאוד. והטעות הזאת קורית הרבה כשאנחנו עושים איזשהו סוג של סכימה, ממוצע, לחפש את הנפוץ ביותר, על אוכלוסייה רחבה של, במקרה הזה אנשים, אבל הרבה פעמים דברים, ומסתכלים עליהם כאילו הם מקשה אחת, והתוצאות יכולות להיות נונסנסיקה לחלוטין, אם אני מבין שהם בעצם לא מקשה אחת. הציטוט הנחמד שמתקשר פה קלות, אבל מספיק כדי לספר אותו, זה שלרוב הגדול מאוד 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 של בני אדם, יש יותר רגליים מהממוצע. אוקיי? תחשבו שנייה. מהו הממוצע? כנראה קצת פחות משתיים. לרוב הגדול מאוד 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 יש יותר רגליים ממוצע, נכון? מוזר. יש מקרה יפהפה שקרה לנו בניו-וייז, ממש ממש בתחילת הדרך, ונראה לי נחמד לספר, כי הוא מקרה באמת מפתיע. הוא לא טריקי בפועל כשבאים להבין מה קרה שם, אבל הוא לפחות מפתיע ומעניין, אני חושב. אנחנו עושים דברים נורא מעניינים, machine learning, כדי לעזור לאתרים, לעשות פרסונליזציה באתר שלהם. ואחד הלקוחות שעבדנו איתו ממש בהתחלה, עוד כשממש אני הייתי יושב ומסתכל על הדאטה של כל אתר בעיניים ויצא לי לראות את הדברים האלה, אז היה אתר שמוכר שדרוגים למכוניות, כאילו פיצ'רים, גאדג'טים למכוניות, כן? עכשיו, מוכר דברים שתוקעים על הגלגלים, דברים שתוקעים על הקדימה, דברים שתוקעים על אחורה, אתם יכולים לראות כמה אני מבין במכוניות. לאחד מהם קוראים ספוילר לדעתי לאחורה, אבל אני ממש לא בטוח, אבל לא מוכר הרבה דברים כאלה, ומכיוון שמכוניות מאוד שונות אחת מהשנייה, איך שהאתר היה עובד, הייתם נכנסים לאתר, והדבר הראשון בהום פייג' הוא היה כותב לכם, תנו לי את הדגם וסוג המכונית, ואז הוא זה פילטר לכל המוצרים לפי מה שיש לכם. נחמד, אפשר להיכנס, לראות המוצרים שרלוונטיים, איזה יופי נחמד. אנחנו מקבלים גישה לדאטה שלו, והדבר, אני מתחיל להסתכל בעיניים, כן? בלי מטרה אפילו ספציפית, רגע, איזה מוצרים, כמה מוצרים אחרים, מה קורה? ואחד הדברים שהולך להגיע מאוד מוקדם בהסתכלות של זה, אוקיי, מה המוצר הפופולרי ביותר בחנות? כן, זה מין כזה דבר שאם אני בונה משהו שאמור בסוף לעשות recommendation, אז נשמע סביר שאני יודע מה המוצר הפופולרי ביותר בחנות, אפילו בעיניים, לפני שאני מתחיל לצק באלגוריתמיקה אמיתית. והמוצר הזה הפתיע אותי. הפתיע אותי מאוד. ולא רק שהוא הפתיע אותי מאוד, אלא שברגע שמסתכלים ומבינים מה קורה, מגיעים לסע שזה אכן המוצר הפופולרי ביותר בחנות, אבל אני לעולם, לעולם, לעולם לא ארצה להראות אותו לאף בן אדם שמגיע לחנות הזאת. המוצר הזה היה שטיח לרכב. ולמה שטיח לרכב הוא כל כך פופולרי? כי כבר אמרנו שכל בן אדם כותב בהתחלה איזה סוג רכב יש לו, השטיח לרכב המאוד מאוד מעניין הזה פשוט עובד עם פחות או יותר כל סוגי המכוניות שיש בחנות. לא משנה מי אתם, יש מוצרים שממש טובים ומוכרים היטב לסוג האוטו שיש לכם, אבל לא משנה מי אתם, יש עוד סיכוי קטן שאתם יכולים לקנות שטיח. והסיכויים הקטנים האלה על המון 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 סוגי מכוניות וסוגי אנשים מתחברים להיות המוצר הפופולרי בתוך החנות בפער גדול דרך אגב. אז הנה הסיטואציה שאני רואה נתון, הוא מאוד ברור, הוא מאוד מטעה, כי אני פשוט לא מבין מה הולך. דרך אגב, זה יכול לקרות בסיטואציות מאוד מאוד טכניות, כן? אתם עובדים ואחראים לפרפורמנס של השרתים של העסק שלכם, ובא אליכם מישהו שמדבר עם לקוחות, אומר, תראו, כל מיני לקוחות התלוננו שאנחנו מגיבים להם לבקשות לאט מדי. אנחנו לא יודעים אם זה בעיה או שסתם אנשים מתבחיינים, בוא תבין האם יש בכלל בעיה, האם יש יוזרים שרואים את זה לאט. אז בואו נחשוב שנייה, הכי הכי בייסיק, נעלה מלמטה למעלה. הדבר הראשון שנעשה זה, אוקיי, בואו נסתכל מה הזמן הממוצע שאנחנו עונים לבקשה, והוא בסדר גמור, ואם אנחנו קצת יותר חכמים מזה, מה השונות בזמן תגובה לבקשה, וזה נראה בסך הכל בסדר, ואפילו נשקיע, ניקח את כל התפלגות הזמני תשובות לבקשות, ממש מההתחלה וזאת, כמה בקשות זה מתחת לעשירית שנייה, וכמה בקשות זה מתחת לשתי עשיריות שנייה, ונעבור ככה, נסתכל כל האחוזים, וזה נראה בסדר. אוקיי, אז אין שום בעיה. מה זה כמובן לא תופס? זה כמובן לא תופס אם יש איזשהו סאב-פופוליישן קטן של מקרים, ומקרים זה יכול להיות סוג מסוים של בקשות, וזה יכול להיות סוג מסוים של שעות ביום, זה יכול להיות סוג מסוים של בראוזרים, וזה יכול להיות סוג מסוים של משתמשים, שעבורם זה תמיד נדפק. אבל הם אחוז מספיק קטן שהם לא מופיעים בצורה ברורה בהתפלגות שלנו, והם לא משפיעים משמעותית על השונות, אבל הם נפרדים מכל השאר, הם שונים. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה, אם זה כל כך קטן שאנחנו לא רואים את זה? אז התשובה היא, סך הכל במקרה הזה, מאוד מאוד פשוטה. כי הטעות של distinct population היא רק טעות שניפול בה, אם לא נחפור מספיק לעומק. היא רק טעות שניפול בה, אם לא נחפש עכשיו בשלב הבא את מה הם האנשים שעבורם זה איתי, גם אם זה מעט אנשים, ונחפש איזה תכונות ואיזה סוגים יש להם. היא טעות שאנחנו רק ניפול בה אם אנחנו נהיה עצלנים ולא נמשיך לעבוד. אבל תמיד כשנמשיך לעבוד, אנחנו נהיה די קל להבין מאיפה היא מגיעה. הטעות שאני אוהב ביותר, נסיגה לתוחלת. ואם דיברנו על מכוניות, בואו נדבר על הדבר השני שאני לא מבין בו כלום, בואו נדבר על ספורט. ידוע שאם קבוצת ספורט רוצה להחליף מאמן, הדבר הנכון לעשות הוא לחכות לסוף עונה ולהחליף אז. כי מאמן צריך זמן להיכנס, להבין מה קורה, השחקנים צריכים להתרגל לשיטות חדשות וכולי וכולי. זה ממש שיא הידע שאני יודע למה זה נכון, כן? כאילו, אין יותר מזה. הסטטיסטיקה מראה ש קבוצות שמחליפות מאמן במהלך עונה, משפרות את הביצועים שלהם מיד אחרי החלפת המאמן. האם הידע הוא לא נכון, או האם הסטטיסטיקה לא נכונה? אז מכיוון שזאת הרצאה, אז הסטטיסטיקה הולכת להיות לא נכונה, או הסטטיסטיקה נכונה, אבל ההשלכה לא נכונה. ומכיוון שוב, הנחות אקראיות על דמוגרפיה, רובנו לא מבינים בספורט, בואו נדבר על מה שאנחנו מבינים ביותר, בואו נדבר על קוביות. אני מגלגל קובייה ויכול לקבל תוצאה בין 1-6. ממוצע על הרבה גלגולים, כנראה 3.5 בערך. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה, גלגלתי קובייה, יצא לי 2. האם אתם חושבים שהגלגול הבא יהיה גבוה יותר או נמוך יותר? האם הוא ישתפר או יהיה פחות? אז כנראה ישתפר. גלגלתי ויצא לי 6. האם הגלגול הבא יהיה גבוה יותר או נמוך יותר? כנראה שהוא ירד. יש לי את הנטייה הסטטיסטית, הלא מפתיעה בכלל, לחזור לכיוון הממוצע, או במקרה היותר מדויק, לחזור לכיוון התוחלת. לנסוג, רגרס, אל התוחלת, to the mean. כן, הכל מסתדר. אם אני גלגלתי קובייה 10 פעמים ויצא לי ממוצע של 2.5, ואני אומר לכם, האם אתם חושבים שעכשיו הגלגולים הבאים ישתפרו? התשובה שלכם צריכה להיות כנראה שכן, כי זה ינסוג אל התוחלת. עכשיו בואו נדבר על קבוצות כדורגל שוב. קבוצת כדורגל שמחליפה מאמן באמצע העונה. מה קרה? אם התשובה שלכם היא תפקדה לא טוב, אתם טועים. כי יש קבוצות שיודעות שהן הולכות לתפקד לא טוב. יש קבוצות לא טובות, כן? הן בלמטה של הטבלה, הן יודעות שהולך ללכת להם לא משהו. זו קבוצה שתפקדה פחות טוב מהציפיות. פחות טוב מכמה שסביר לדעתם לפי היסטוריה ושחקנים, וכמה הם אומרים להיות טובים וכו' וכו', מאשר שהם מצפים. פחות ממה שהם מצפים שיהיה התוחלת של ההצלחה שלהם. זאת קבוצה שכבר 3 חודשים מגלגלת שתיים, אוקיי? ועכשיו, בנקודה שבה נמאס להם, הם יכולים להחליף מאמן או לא להחליף מאמן, ויכול שהחליף מאמן עוזר, אני לא אומר שזה אף פעם לא עוזר, אבל בין אם יחליף מאמן ובין אם לא, הציפייה הסטטיסטית היא שהם ינסגו אל התוחלת ויתחילו להשתפר. דרך אגב, כשאתם קוראים על פרויקטים, למנוע תאונות בדרכים, ניקח את הצמתים שבהם הייתה עלייה הכי גדולה של תאונות בדרכים, נשים בהם מצלמות ואז נראה איך זה יורד, נסיגה לתוחלת. דן אריאלי, אני מקווה שאתם מכירים, אבל אם לא, אז תגגלו, כי הוא מאוד מעניין באופן כללי, מספר שהוא הלך לדבר על פסיכולוגיה ומשוב עם אנשים מדריכים בקורס טייס. והוא אמר להם את הרבה דברים, כולל היתרונות של משוב חיובי, ולהגיד לאנשים, תמשיכו לעשות ככה, אתם עושים עבודה טובה. ואחד המדריכים אומר לו, תקשיב, זה לא נכון. למה זה לא נכון? אני יודע מניסיון שלי, זה לא נכון. בוא תספר לי. והוא אומר את הדבר מאוד פשוט הבא. כל פעם כשטייס עושה טיסה מדהימה נפלאה, אני אומר לו, תקשיב, טיסה מדהימה, תמשיך ככה, ותמיד אחרי זה הטיסה הבאה שלו תהיה פחות טובה. וכשהוא עושה טיסה גרועה, ואני אומר, תקשיב, זה על הפנים, אתה חייב לשנות, תמיד טיסה הבאה שלו הולכת להיות יותר טובה. נסיגה לתוחלת. התמונה הזאת נמצאת שם, כי כשאתם מצוננים, ואתם לוקחים תרופת פלסבו, וזה לא משנה אם זה פלסבו שקניתם בסופר פארם, או פלסבו שסבתא שלכם הסביר לכם לערבב ביצה עם פטריות, כן? ויומיים אחרי זה הרגשתם מצוין, הגוף שלכם נסג לתוחלת, כן? בתקווה, היא נראית בערך להיות טוב. נסיגה לתוחלת מופיעה כל הזמן. החיים שלכם זה, 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 זה לראות וללמוד בטעות מנסיגה לתוחלת, וזה מאוד מביך, וזה קורה הרבה. אבל בואו נגיע, כי ממש הולך להיגמר לי הזמן תכף, על המסקנות בסופו של דבר בעיניי מההרצאה. כמה זמן בדיוק יש לי עוד? סבבה, מצוין. בואו נדבר על המסקנות מכל הדבר הזה. אחד. אמרתי את זה קודם, כי זה היה ספוילר בהתחלה, אבל נגיד את זה בכל זאת שוב. נתנו רשימה של, בוא נגיד, בין 4-7, תלוי איך סופרים, דברים שיכולים לקרות. כשבניתי את ההרצאה, יצרתי לי רשימה של 15 ב-10 דקות כדי לבחור מביניהם, אוקיי? וזה היה ב-10 דקות. יש המון דברים שאפשר ליפול, וגם הדברים שהראיתי פה, הרבה מהם יכולים להיות הרבה יותר טריקים, והרבה יותר כשלתפוס אותם בנקודות מסוימות. הטריק הוא לא להגיד לעצמכם, סבבה, אני יודע, ראיתי, קראתי בגוגל, עכשיו אני בסדר. הטריק הוא להבין שכשאתם מסתכלים על נתונים, אז זה נכון שנתונים מנצחים את האינטואיציות שלנו, במובן שבו הם אמיתיים, כן? הם פחות מוטים מאשר אולי ה-confirmation bias הכללי שיש לנו בראש על המון המון דברים שונים, אבל צריך לזכור שהצורה שבה אנחנו מבינים אותם ורואים אותם, היא מאוד לא חד משמעית והיא מאוד לא ברורה. וכמעט תמיד יש דרך נכונה לעשות אותה, ובהרבה מקרים היא מאוד לא ברורה, בהרבה מקרים קשה לשים לב, כשאתם טועים ועושים משהו לא נכון. במובן הזה, אם אתם עושים דברים לכיף שלכם בבית, לעשות סטטיסטיקו לדברים, לכו על זה, אבל אם עושים דברים שהם חשובים, אחד, אתם צריכים מישהו שמבין בדברים האלה שיתעסק בזה, וזה בסדר אם הוא בחברה, וזה בסדר אם הוא אתם, וזה בסדר אם אתם מביאים מישהו לפרויקט. אבל צריכים מישהו שמבין, ואתם צריכים תמיד תמיד לבדוק בסופו של דבר, האם העבודה שלכם, התהליך שעשיתם מול הנתונים, הוא מצליח בצורה שהיא חיצונית והיא אחרת. האם בסופו של דבר המחירות שלכם עולים בבדיקה חיצונית שהיא לא קשורה לאותו האיסוף נתונים שעשיתם לאורך כל הדרך. 2. הדברים האלה מופיעים, הרבה מהדוגמאות גם, והמקומות שקל לראות אותם, זה מקומות שהם קשורים לעבודה. כן? כי אנחנו הרבה מסתכלים על דאטה בעבודה. המוח שלכם עושה המון המון סטטיסטיקה, בלי שאתם שמים לב בכלל. והוא עושה גם את הטעויות האלה וגם אחרות דרך אגב, כשהוא לומד את הסטטיסטיקה. אם זורקים לכם כדור, אתם מצליחים לתפוס בתקווה, אתם כרגע, מזל טוב, פתרתם משוואות דיפרנציאליות, אוקיי? כל הכבוד. אפילו אם אתם לא יודעים מה זה משוואות דיפרנציאליות, הצלחתם לפתור אותם. לביטחון העצמי, זה אמור לעזור לפחות קצת. כשאתם, כמו אותו מדריך טיסה, חווים דברים ביום יום. מה עובד לי? מה עובד לי באינטראקציה עם אנשים? מה עובד לי בעבודה? מה עובד לי כשאני מנהל? מה עובד לי כשאני עושה דיבאגינג, כן? אתם כל הזמן בלי לשים לב, לומדים באופן לא מודע את הדאטה הזה. ואם אתם מנסים שיטות שונות לפתור באגים כשאתם מתכנתים, וחלק משיטות עובדות וחלק משיטות לא עובדות, אז נכנס לפה סמפלינג בייס היסטרי, אוקיי? של מתי הפעלתם את השיטה הזאת, בסוג באגים מסוים, בעוצמת באגים מסוימת. נכנס לפה regression to the mean, בהמון סיטואציות. נכנס לפה לפעמים distinct subpopulations, כשאתם לוקחים שיטה אחת ומחכים אותה לכמה שיטות שונות, כי בעצם נראית מאוד שונה בהקשרים שונים. ולכן גם כשאתם לומדים ביום יום על מה אתם עושים ומה עובד, שווה לחשוב ולזכור את הדברים האלה. אם אתם הולכים לעשות שופינג, החבר שתביאו לקנות אתכם, ישפיע בצורה ענקית על איזה מוצרים אתם הולכים לקנות. החבר הקמצן שתביאו אתכם, פתאום תקנו פחות. גם הוא לא יגיד מילה, הוא רק יסתובב אתכם. וכמעט לא תקנו כלום. והחבר שם, נו, מה כסף, מה אכפת לך, תחיה קצת, לא יגיד מילה, אתם תקנו דברים יותר יקרים באותו הזמן. Hawthorne effect. אוקיי? הדברים מופיעים כל הזמן ושווה להיות מודעים אליהם. אם נכנסים לזה, יש גם בייסס שהם לא דאטה בכלל, יש בייסס של חשיבה שגם הם מעניינים באופן כללי, אבל בפרט אנחנו עוסקים בדאטה וזה גם רלוונטי פה. והדבר האחרון, אחרון, ואני חוזר שוב, האופי של הרצאה כזאת, שהיא מוגבלת בכמות הטעויות ובכמות הדוגמאות שאפשר לתת, אם אתם יוצאים מזה וחושבים, אבל למה שאני עושה זה לא ממש רלוונטי, אני מוכן לחתום שאתם לא חשבתם או שמתם לב לטעויות שקורות שם. אם אתם מסתכלים על נתונים, מקבלים החלטות ועושים דברים, הדברים האלה מקיימים, ולא ליפול ב-100% זה בלתי אפשרי, אבל לעבוד ולשים לב וליפול כמה שפחות זה דבר שמומלץ, כדאי ואפילו לפעמים עוזר. תהנו בכנס.